אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. השבת היא שבת קודש, שבת פרשת בשלח, והיא מוכרת לנו יותר בשם הנוסף של השבת שירה, על שם שירת הים שהיא במוקד הפרשה, מה שאנחנו אומרים מדי בוקר בפסוקי דזמרה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. השירה הזאת בעצם מלמדת אותנו שבכל פעם שיש את המושג הידוע והמפורסם של אנשים שנעשה להם נס, הם אומרים שירה, ובמושגים של ימינו אומרים הלל. כתוצאה מכך זה מביא את הגמרא לשאול, מדוע אם כן בפורים שהיה נס כזה עם מרדכי ואסתר, מדוע שם לא אומרים הלל בפורים? והגמרא שם עונה, לפי שהם אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. וכידוע פורים היה בפרס ומדי. ואז שואלת שם הגמרא, אבל יציאת מצרים הייתה נס שבחוץ לארץ, ואיך אמרו משה ובני ישראל שירה? עונה הגמרא, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מי שנכנסו לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. זאת אומרת, שהנס של משה רבינו ובני ישראל זה היה עוד קודם כניסתם לארץ, אז כל העולם היה כמו ארץ ישראל מבחינת המעמד, הסטטוס. אבל מהרגע שנכנסו לארץ, אז כבר ארץ ישראל הובדלה לקדושה יותר מכל שאר הארצות, והכל השתנה. ופורים כידוע היה בסוף ימי חורבן בית ראשון. ואם כן, כבר זה אחרי שנכנסו לארץ, וזה מביא אותנו לומר רק על נס שנעשה בארץ שירה. זו דעה אחת בגמרא. אבל יש עוד שני תירוצים אחרים בגמרא, שמהם משתמע שכן ניתן לומר הלל גם על נס שנעשה בחוץ לארץ. וכתוצאה מכך שואלת הגמרא, לאותם הסוברים רב נחמן ורבה, שניתן לברך גם הלל על נס שנעשה בחוץ לארץ, אז אם כן, מדוע אפשר יהיה לעשות זאת? הרי יש לנו את הברייתא שהזכרנו, מי שנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה, אלא רק ארץ ישראל. ועונה הגמרא, כיוון שגלו, חזרו להכשרן הראשון. היות ובני ישראל יצאו לגלות, זה היה הרי 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון, חזרו להכשרן הראשון. הווה אומר, הקדושה המיוחדת שליוותה את בני ישראל ב-400 שנות קיומו של בית ראשון, והבדילו את הארץ לטובה ולקדושה מכל יתר הארצות, כל זה התבטל עם החורבן. אגב, המהרש"א באמת שם במקום בא ואומר שזה מאוד מתאים עם רב נחמן לשיטתו, שהוא סובר שבעיקרון יש לנו את הכלל הידוע במפורסם, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת שברגע שהארץ נתקדשה בקדושה הראשונה של ימי בית ראשון, זו הייתה קדושה ייחודית, אבל זו קדושה שהייתה לשעתה ולא לעתיד לבוא. ולכן ברגע שהיה החורבן, אז הקדושה הזאת נתבטלה, ואז חוזרת ארץ ישראל להיות כמו כל שאר הארצות, וממילא חזרו הארצות כולן לומר שירה, כמו בדיוק כמודם שנתקשה הארץ. אלה דבריו של המצפה איתן שמסביר זאת, ולמהרש"א יש פירוש נוסף די דומה. הייתי מציע עכשיו לפני הציבור עוד פירוש נוסף ומעניין, ייחודי בעיניי, שאולי יכול להסביר זאת גם בדרך קצת שונה. הגמרא במסכת ברכות קובעת שאם אדם נכנס לבית הכיסא, אז הוא צריך לחלוץ את תפיליו בריחוק של 400. למה? כי לבית הכיסא, לשירותים, לא נכנסים כידוע עם תפילין. אלה דברי בית שמאי. אבל בית הלל אומרים, הוא מוריד אותם מראשו ואוחזן בידו ונכנס. ורבי עקיבא אומר, הוא אוחזן בבגדו ונכנס. מי שמתבונן שם בסוגיה למד, שמדבר שם במצב של דיעבד, שיכולים התפילין להיגנב אם הם יישארו בחוץ, או להיאבד על ידי עכברים שיבואו לאכול אותם ולקלקל אותם, ולכן הקלו בית הלל להיכנס איתם לתוך בית הכיסא ולא להשאיר אותם בחוץ. אבל רק בתנאי שהוא מחזיק אותם בידו ולא בראשו. ולכאורה, מה היא נפקה מינה? מה זה מעניין אותנו? הרי בסופו של דבר התפילים מוצאים את עצמם בתוך השירותים, הייתכן? ראיתי את המאירי שנותן הסבר נפלא. הוא אומר שבלשונו הזהב, הוא אומר כך, דברים אלו נאמרו בתפילין מפני שהפלגת קדושתן אינה אלא במקומן, פירוש בראש ובזרוע. זאת אומרת שתפילין הן קדושות, קדושות מאוד, אבל הפלגת קדושתן, עוצמת קדושתן, היא רק כשהם נמצאים במקומן. ומהו המקום? בראש ובזרוע של היהודי. ולכן ברגע שנטלת את התפילין מהראש ומהזרוע ואתה מחזיק אותם ביד, אמנם הן נשארות קדושות, אבל לא בעוצמה המיוחדת במינה שהייתה קודם לכן. הפלגת קדושתם כבר איננה. אז אם כן, מה אנחנו למדים מכאן? שלדעתם של בית הלל, אפילו של התפילין יש קדושה עצמית, אבל עוצמת הקדושה היא רק שיהודי מניח אותם, מקיים בהם את המצווה, ובחליצתו אותם, למרות שבוודאי יש קדושה, אבל זו כבר קדושה מופחתת יותר, ולכן אם יש חלילה חשש מגניבה ומאחברים, אז בית הלל מתירים את הכנסתם אל בית הכיסא. עד כדי כך. מכאן היה ניתן אולי לומר את אותו עיקרון גם בקטע הזה של ארץ ישראל. ברוך שלארץ ישראל יש קדושה עצמית, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל הפלגת קדושתה, עוצמת קדושתה, היא רק בהיות בני ישראל על אדמתם, בהיותם מקיימים את מצוות יישוב ארץ ישראל, ומקיימים את יתר המצוות התלויות בארץ, שאפשר לקיים אותם רק בארץ ישראל. ברגע שגלו ישראל מהארץ בחורבן בית ראשון, הארץ נשארה קדושה, כמו התפילין שלא מניחים אותם, אבל בקדושה פחותה. וקדושה שכזאת אין בדי כדי לעשות את כל הארצות של חוץ לארץ תפלות לה. ולכן אומר רב נחמן, כיוון שגלו, חזרו לאיך שרן הראשון. כי מתי אנחנו אומרים לארץ ישראל בלבד יש קדושה ולא למקומות אחרים? כשהם בהפלגת הקדושה. והפלגת הקדושה מתי? כשיהודים גרים בארץ ומקיימים את מצוותיה. על משקל הדברים הללו, בעוד דקות מספר אנחנו נשיר את הפיוט המפורסם של רבי שלמה אלקבץ לחד עודי. אחד הבתים הוא התנערי מאפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי. מטבעם של דברים, אנחנו מפרשים זאת כך. עמי זו ארץ, זה העם היהודי, ואנחנו פונים לעם, לבשי בגדי תפארתך עמי. עמי, תלבשי את בגדי תפארתך. אבל אז היה מקום לכאורה לשאול, צריך היה להתבטא בלשון זכר, ולא בלשון נקבה. הרי עמי זה לשון זכר, עם. היה צריך לומר, לבש בגדי תפארתך עמי, ולא לבשי בגדי תפארתך עמי. מדוע אם כן כתוב זאת בצורה שכזאת? אז ראיתי בסידור אוצר התפילות שבפירושי עץ יוסף ועיון תפילה, הם כותבים כך, הפיוט לא מדבר על עם ישראל, אלא מדבר על ירושלים, וכפי שהפסוק המקורי שעליו נסמך הפיוט ישעיהו נ"ב אומר, אורי אורי לבשי בגדי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש. אם כן, הפנייה של הנביא ישעיהו וכמו של רבי שלמה אלקבץ שפונה עם הפיוט שלו לנוסח הזה של ישעיהו נביא, מדבר על ירושלים. אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך מי? ירושלים עיר הקודש. עכשיו אם כן, כך צריך לפרש את הפיוט. ירושלים, התנערי מאפר קומי. ירושלים, לבשי בגדי תפארתך. אבל מה הם בגדי תפארתך של ירושלים? עמי. כשיכנסו ישראל לגור בה, אז תהיה ירושלים לבושה בבגדי תפארתה. ירושלים, התנערי מאפר קומי ירושלים. לבשי בגדי עוזך תפארתך ירושלים. מה הם הבגדי תפארתך? מפרט זאת הפייטן רבי שלמה אלקבץ ואומר עמי. עמי שיושב בירושלים, מקיים את המצוות ואת קדושת ירושלים, זה המושג של בגדי תפארתך. הדברים הללו עולים בקנה אחד עם מה שהזכרנו מקודם. הפלגת קדושתה של ארץ ישראל היא רק בהיות ישראל יושבים על אדמתה ומקיימים מצוותיה. ואז ארץ ישראל, ירושלים, לבושים בבגדי תפארתם. מה הם בגדי התפארת של ארץ ישראל ושל ירושלים? יהודים שיושבים ברוגע ובשלווה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אז ירושלים וארץ ישראל כולה יהיו לבושים בגדי תפארת. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.